להיות, וזה המצב שעוד ילווה אותנו זמן רב. אבל בינתיים, אין ממשלה בישראל. ממשלת השיתוק הלאומית לא מצליחה לקדם דבר כדי למנוע את שרשרת ההדבקות, לטפל במיגור המגפה הזו, ולכן רואים מספרים הולכים וגדלים של נדבקי הקורונה. בסוף, התבלה הזו משפיעה גם על הכלכלה ועל כל אחד ואחד מאיתנו. בינתיים יש מי שמזהים את חולשתו של ראש הממשלה בניהול האירוע הזה, ואלה הם הקיצונים משמאל. כמה מאות מהאנרכיסטים האלה יצאו הם משוב לרחובות ירושלים ותל אביב, התנהגו כאחרוני השפויים, וזאת בלשון המעטה, השתוללו, זרו הרס, ניסו לפגוע בשוטרים, ניסו לפרוץ לבית ראש הממשלה, ובסוף זכו לטיפול הדין יחסית של השוטרים שיודעים להפעיל יד קשה, רק כשמדובר בחרדים, באנשי ימין. והכי מצחיק היה לגלות שכלי התקשורת המרכזיים סיקרו את ההפגנות הליליות האלה בשידורים חיים לתוך הלילה, כאילו הייתה איזו מלחמה שפרצה לפתע בין ישראל לאחת מאויבותיה. והכותרת שליוותה את השידורים האלה, כמה לא מפתיע ואפילו מצחיק, הייתה מדינה במחאה. בקיצור, קבוצת עיתונאים מנותקים, שמאלנים, שחברו להם לקבוצת אנשי שמאל שיוצאים לרחובות, גם הם מנותקים, חיים בבועה. אז מאחר אנחנו פחות חיים בבועה, נשתדל להתעסק הבוקר בנושאים החשובים באמת, בחיים עצמם. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
ישראל בן צבי.
ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
אמור לירושלים, מי יכול להיות? מסתבר שגם אתה.
יש חיים בירושלים.
יש חיים בירושלים, כן, חיים שפויים.
אחרי ההפגנות, לך תדע.
כן.
כאן בירושלים נערכו אתמול הפגנות, גם בתל אביב, והפגנות מאוד אלימות של השמאל, והן השתתפו כמה מאות בני אדם. במהלך ההפגנה נהגו המשתתפים באלימות שכללה בין היתר תקיפת שוטרים, התזת גז מדמיע לעברם, הזק לרכוש ציבורי וחסימה עצירים. המשטרה עצרה 28 מפגינים, מרביתם כבר שוחררו במהלך הלילה. ועדת הקורונה תתכנס היום ותאשר את ההגבלות שאישרה הממשלה בערב שבת. אישור ההגבלות צפוי לגרור עימות, שכן ראש הממשלה מבקש לפטר את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מראשות הוועדה לאחר שהצהירה כי תתנגד להגבלות, בעוד השר גנץ הודיע כי יתנגד להדחה. בנוסף יאלצו נתניהו וגנץ להחליט אם להמשיך את פעילות מערכת החינוך. עלה ל-401 מניין המתים בישראל מנגיף הקורונה, בישראל כעת יותר מ-27,000 חולים. בעולם חצה מניין המתים הלילה את ה-600,000, ארצות הברית בראש הטבלה עם מעל 140,000 חולים. בית המשפט ימשיך היום את הדיונים בעניינו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון הוא דיון טכני בלבד, כשהנאשם לא התייצב בפני השופטים. התחזית היום עלייה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, שיהיה בוקר טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, צבי טסלר כתבנו.
בוקר טוב.
טוב, עם מה נפתח?
קודם כל, לנסות להבין מה קורה היום.
זהו, קצת בלבול, יש החלטות ממשלה, איך מיישמים את זה, לא מיישמים את זה, כן יאשרו את זה, לא יאשרו את זה, ועדת קורונה לעומתית לממשלה, הרבה בלבול. בוא נתחיל עם מערכת החינוך, היא פועלת כסדרה הבוקר, נכון?
אז זהו, מערכת החינוך, נכון להבוקר, פועלת כסדרה, חוץ מהעיריות, הרשויות המקומיות, שהחליטו להמשיך בלמידה מרחוק. בחלק במקומות זה הנהגת ההורים והנהגת היישוב, למשל בביתר אלית, שהחליטו שהלימודים יתקיימו רק במקום שמתקיים במתכונת של קפסולה. כך למשל בקריית מלאכי החליטו שכל הלימודים ממשיכים אך ורק באופן מקוון. מקומות, רשויות שהחליטו להמשיך באופן מקוון, המשיכו מקוון. השאר חוזרים הבוקר. עם סימן שאלה, מה לגבי ההמשך? יש שלושה מועדים אפשריים. אפשרות אחת שמסתמנת שזה יהיה עד יום שלישי השבוע, זאת אומרת בראש חודש כל בתי הספר והגנים של החופש הגדול יצאו לחופש. אפשרות נוספת שזה יימשך עוד יומיים עד יום חמישי השבוע, או כמו התוכנית המקומית עד זין אב עוד שבועיים קדימה, כשמשרד החינוך בעצם לוחץ להמשיך או לפחות לתת התראה משמעותית להורים שאין להם פתרון אחר, אי אפשר לשלוח את הילדים לסבא וסבתא, אז ההחלטה הזאת תתקבל היום מי שהוסבך לקבל את ההחלטה זה נתניהו וגנץ ביחד, הם אלו שהוסמכו על פי החלטת הממשלה לקבל את ההחלטה. עוד דבר שמגיע היום זה לוועדת הקורונה בכנסת, ההחלטות שמצריכות שינוי את האישור שלה, אישור בדיעבד, זאת אומרת ההחלטות כבר נכנסו לתוקף, למשל הסגירת המצדות שבפועל נתחילה ליום שלישי, הגבלת ההתקהלויות, על זה חתם צו ממשלה, מכוני הכושר, שזה הסיפור המעניין, שנסגרו, נפתחו על ידי ועדת הקורונה.
מה מתעסקים בדבר הזה? כמה אנשים הולכים למכוני כושר? כמה נדבקו במכוני כושר? מתעסקים בזה כאילו זה מקור ההדבקה העיקרי של כל השבועות האחרונים. אני חושב שמתעסקים בתפל.
זו שאלה, שאלה טובה, מכיוון שאומר ראש הממשלה, אין לנו נתונים איפה אנשים נדבקים. אנחנו צריכים להחליט בסופו של דבר על פי כללים, על פי מה שקרה נתניהו שכל ישר, כי לא יודעים איפה אנשים נדבקים. הבעיה פשוט כי אין חקירות אפידמיולוגיות, אי אפשר, לא חוקרים.
בוא נדבר על זה, למה אין? למה אין חקירות אפידמיולוגיות?
למה? כי יש,
היו... מעט מאוד אנשים, מעט מאוד...
מעט מאוד אנשים, 27... החיות, גייסו עוד כמה, גייסו עכשיו סטודנטים וכאלה, אבל זה עדיין מאוד מאוד רחוק.
כלומר, שולחים אנשים לבידודים בלי שידעו באמת אם הם צריכים בידוד, כי קשה לנהל חקירות אמיתיות, מסתמכים על איכוני השבק כדי להחליף איכשהו את הבדיקות הללו. פשוט מדינה שלא מצליחה לייצר עוד 100-200 חוקרים כאלה.
לא, זה צריך הרבה יותר. מדובר על 1,000, 2,000.
אני אומר לפחות, לפחות, הוסיפו 100-200, תתחילו עם משהו. גם את זה לא מצליחים לעשות.
אז הצליחו להביא כמה, דרך מספר כזה של סטודנטים, אבל זה עדיין מאוד מאוד בעצלתיים. לתוך, רק כדי להבין, 70% מהחולים, אני לא מדבר על, מבודדים, של חולים שמאותרים באמצעות חקירות, 70% מהם, הם מגיעים באמצעות האיכוני שבק, ולא באמצעות חקירות אפידמיולוגיות, אי אפשר לדעת איפה אנשים, זאת אומרת, גם רוב האנשים שהיום חולים, הרוב המוחד שלהם לא יודעים איפה הם נדבקו. לכן מנסים להבין איפה עיקר המוקדים, למרות שנתון, כל עוד שלא מספרים לנו, כנראה שהוא לא קיים. כמה מאמנים במכוני כושר נדבקו, כנראה שמעט מאוד, כך שלא ברור אם באמת נדבקים שם, וזה נראה באמת כמו מלחמה... אולי מלחמת אגו בעניין הזה, בעיקר כי הציבור לא מקבל בשקיפות. זה מעניין, כי האמן...
מה זה הציבור לא מקבל בשקיפות? הציבור לא מקבל בשקיפות כי הממשלה לא פועלת כפי שנדרש מממשלה בעת משבר. הנה הנושא הזה של החוקרים, חוקרים אפידמיולוגיים, אין. תקציב, משחקים איתו כל הזמן. במקום לפתור את הבעיות האמיתיות, רוצים לחלק כסף שוחד לציבור כדי שישתוק. מה אתה רוצה שהציבור יאמין לממשלה? הציבור מאבד אמון, והציבור גם כן פחות מציית לחלק מההוראות, אנשים, טוב, בואו לא ניכנס לכל הבעיות שיש, אבל זה המצב.
כן, אגב, זה לא מפחית באחריות שלנו, אבל אמן רק השבוע פרסם דוח באמצעות מרכז המידע והידע למערכה בקורונה, שמפרסם מסמכים שעליהם מסתמך משרד הבריאות. והוא אומר שאחד הכלים הכי אפקטיביים בעולם, שבהם, שממשלות פעלו בהם, כדי לגמל שידוף פעולה מהאזרחים, זה שקיפות. אם אתה אומר לאזרחים למה אתה מקבל החלטה, למה אתה מטיל סגר, למה אתה מבצע הגבלות, הציבור מוכן לשתף פעולה, בארץ זה פשוט לא קיים. והזכרת את הנושא הזה של, של לחלק כסף לאזרחים, צעד שגרה הרבה מאוד ביקורת בגלל חוסר היגיון שבו, חוסר היגיון הכלכלי, אתה מחלק בעצם
כסף, בדיוק, תחלק למי שאין לו. יש רבבות, רבבות משפחות שצמאים לכמה שקלים כדי להמשיך לצוף מעל המים, גם בציבור החרדי, גם מחוצה לו, תן להם, אל תיתן למי שיש לו.
אז היום הנושא הזה הובא להכרעה, אני מניח שיהיה איזשהו שינוי בעקבות הביקורת הציבורית המאוד מאוד גדולה, גם מקרב כלכלנים וגם בכלל מהציבור וגם בתוך הקואליציה על הצעד הלא הגיוני הזה של נתניהו. הסכום אותו יקצו 6 מיליארד שקלים הוא יחולק, על זה נתניהו מתעקש. השאלה היא באיזה אופן, האם באופן כמו שתכננו של 750 שקלים לכל אדם או עד 3,000 שקלים למשפחה עם עד 3 ילדים כשבילד הרביעי והלאה לא מקבלים עליהם, האם זה יהיה הדרך או תהיה דרך יותר אפקטיבית שתיתן מענה למי שבאמת צריך.
מקווה שיתנו את המענה באמת למי שצריך. עוד מילה אחת על הבדיקות שמתבצעות, בדיקות שאנשים עוברים לגילוי קורונה, אז סוף השבוע באופן טבעי המספרים יורדים כמדי שבוע, אבל אני ככה עובר על הנתונים, למעלה מ-8% מאלה שנבדקו התבררו כן ודאים, שזה מטריד, מטריד, זה עולה ועולה ועולה.
כן, הנתון הזה עולה, רק צריך להגיד, הנתון של 8% הוא נתון שנכון אתמול בלילה לפני שסיימו להתקן את כל הנתונים, וכמעט קבוע, לפני שנסגר היום, האחוז גבוה ואז הוא יורד כלפי מטה, אבל עדיין, אם נשווה את השבוע שלפניו, השבוע של פרשת פנחס, היה 5.1, בשבוע האחרון, מתות מוצאי, הממוצע היה כבר 5.7. זאת אומרת, זה עולה בהתמדה, היינו על פחות מ-1% לפני קצת יותר מחודש, זה עולה כל הזמן, זאת אומרת שגם בודקים יותר, אבל חוץ מזה שבודקים יותר, מגלים באופן יחסי הרבה הרבה יותר, וזה בגלל ששיעור התחלואה מאוד מאוד גדל, ועל רקע זה מגיעים הצעדים הללו.
בהחלט, צבי טסלר, תודה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
איתנו עכשיו הדוקטור ציון שלוסברג ממשרד הבריאות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך מגיעים למצב שאפשר להתחיל לראות את העקומה הזו הולכת לאחור?
בסוף זה עניין של לנסות להכיל את האירוע עד כמה שניתן.
זהו, נראה שלא כל כך מצליחים.
כן, תראה, אם מצד אחד מנסים לכפות על הציבור, להקפיד על ההנחיות עם אמצעי אכיפה, מצד שני, אנחנו רואים שיש אירועים, אם זה חופי הים, אם זה מקומות אחרים, שאנשים מתקהלים ובכמויות, ובסוף אי אפשר להגיע לכולם, ואין אחריות של הציבור, אז שם אנחנו נמצאים.
אבל אתה יודע, כשאנשים מתקהלים בחוץ, באוויר, פחות נדבקים. חוף הים לא בהכרח המקום שאפשר להידבק בו, אולי בהפגנה צפופה אפשר להידבק, במקום שאנשים, אתה יודע, מאוד אחד ליד השני, בתי כנסת אולי, כיתות לימוד רואים את זה, אבל לא כל דבר צריך ללכת פה לקיצוניות.
הכוונה שלי הייתה לאו דווקא החופים, אלא כמובן כל אותם מקומות של התקהלויות אומניות. התקהלויות אומניות יכולות להיות גם 50 ו-60 ו-100 ו-200, כן?
כן, ברור, לא 1,000 איש בהפגנה. תגיד לי, בתי כנסת, בוא נעשה קצת סדר הבוקר הזה. בתי כנסת צומצמו 10 אנשים כל השבוע, או רק בשבתות?
אני לא מכיר משהו שהיה מוגבל בזמן, רק לשבתות.
הבנתי, כי אני לפי הנוסח של ההודעה ראיתי, בסוף שבוע מותר עד 10 אנשים, לכן אני שואל, מנסה לטעות, להבין.
שאלה טובה האמת, אני לא ראיתי איזושהי...
אז אם אתה לא יודע, דוקטור שלוסברג, זה מעיד על משהו מבולבל פה בכל ניהול האירוע הזה, אם לא יודעים לומר דברים ברורים, לא עליך חלילה, חלילה אישית, אני מדבר על הממשלה כממשלה, על מערכת כמערכת, שמשהו חורק בגל השני לעומת הגל הראשון, זו התחושה, אל תענק את בתוך משרד הבריאות, והביקורת היא כללית, היא לא אישית ולא ספציפית על מישהו במשרד, אבל משהו פה חורק, זו התחושה.
תראה, אני חושב שעצם זה שאנחנו עדים לכותרות, השכם והערב, שכל פעם עולה שם של מישהו אחר, פרויקטור שאמור לרכז את כל נושא הקורונה, ואז זה יורד, ואז עולה שם אחר, ואז...
כי אף אחד לא רוצה להיכנס למערכת, שהוא לא מקבל אחריות כדי לנהל פה אירוע.
נכון, אנחנו מבינים עצם העניין שכל פעם עולה שם כזה, ומדברים על פרויקטור, זה שיש איזשהו באמת צורך באמת, כמו שאתה אומר, שבסוף מתורגם לאיזה, אולי איזה חוסר תיאום. בין המערכות, שצריך פה מישהו שינהל את כל האירוע מתחילתו ועד סופו. אני לא אומר שזה לא יכול להיות משרד הבריאות, רק שבסוף אתה מבין שמשרד הבריאות שם המלצות על השולחן בשביל לנסות להכיל את האירוע, ומשרי הממשלה כל אחד מושך לכיוון שלו בשביל לצאת טוב במגרש שלו, ובסוף מקבלים החלטות שהן לא על דעת משרד הבריאות או על דעת האנשים המקצועיים שמנחים את הקו שאיתו אנחנו יכולים לשטח את העקומה. זה התוצאות.
טוב, בוא נדבר רגע על מה שאחד מהדברים שאתה נוגע בו זה נושא הישיבות והקפסולות. נכון להיום, שבוע לפני בין הזמנים, מן הסתם הקפסולות התפזרו להן בעוד שבוע וקצת אחרי 9 באב, נכון?
זה נכון, כן. אבל חשוב, יש פה גם מצבים שאמורים להיכנס לפועל.
מתי? בראש חודש אלול?
לא, אז יש ככה, יש חלק
מהמקומות... רגע, לפני כן, עד לרגע זה מבחינת אלה שנמצאים בתוך הקפסולות, תן לנו תמונת מצב.
כמו שהיה עד עכשיו, אורך השם, אנחנו נמצאים במקום טוב, כל אלה ששמרו על ההנחיות כלשונן, לא חוו איזה שהם מקרים, אנחנו מכירים פה ושם מקרים בודדים, לא ניקוב בשמות, אבל זה תמיד היה או שפיזרו בחורים לכמה ימים חופש הביתה והם חזרו, אבל שהם חזרו, ונגיד אם הם היו חולים, אז בודדו את האירוע כמו שצריך, דאגו לאלה שנדבקו והמשיכו.
ואפשר בכל. לומר, אפשר לומר, ואתה יודע, צריך לפעמים לשמור על הפה סגור ועין הרע והכל, אבל זה אחד המתווים, אולי המתווה, שהכי הצליח בכל מדינת ישראל. אף אחד לא הצליח לעמוד במתווה מהסוג הזה.
תראה, אני אמרתי לכל אורך הדרך, גם אני בתור איש מקצוע תמיד הרשארתי פה איזשהו מרג'ן, איזשהו שוליים של טעות, וידענו שמתוך כך וכך, בטוח יהיו כך וכך חולים. ומכיוון שזה לא קרה, אז אנחנו מבינים שקרה פה משהו מעל הטבע. אנחנו מבינים שכנראה זכות התורה מגינה על כל הבחורים האלה.
זכות התורה מגינה, יכולה להגיד גם אם הישיבה לא מתנהלת לפי קפסולות. אבל צריך
נכון,
לעשות השתדלות.
היה צריך, פה את השילוב של השתדלות, גם של ראשי הישיבות, דרך אגב, שהתמסרו לזה בין בחומר, בין ברוח, אתה מבין, עם כל מה שמשתמע, עם כל העשרות ומאות אלפי שקלים של אדפטציות, של התאמות, של המבנים. והבחורים שלקחו על עצמם אתגר לא פשוט, אתגר בהחלט לא פשוט, אתה מבין, של להסתגר בתוך אותה לדעמות, בתוך בית המדרש, ואפשר לעמוד פשוט ולהצדיע. ואני מסכים, נכון, זה באמת המתווה שהצליח, והרבה בזכות...
והוא לא קל, וצריך לומר, זה כבר לא קשור אליך, זה קשור לראשי הישיבות, ואני מדבר עם ראשי הישיבות שסליחה, פונים אליי, ופונים אלינו בכלל לרדיו, למערכת, מה עושים? יש כל כך הרבה בני ישיבות שלא במסגרת, ושוב, מהסיבה הזו שאי אפשר לנהל את הלימודים כפי שאפשר לנהל אותם במתווה כזה או אחר, והרבה מאוד בחוץ, מה עושים בראש חודש אלול? יוצאים עכשיו כולם לבין הזמנים, יהיו בבתים, יחזרו חזרה לישיבות, ואיך מבודדים את האירוע הזה שוב פעם? איך עוזרים למה שהיה פה כל הזמן קיץ?
אז אני יכול לומר שנעשית עבודה אינטנסיבית מאוד, על לייצר פתרון שהוא יהיה כולל יותר, עם מכנה משותף רחב יותר, על מנת שיוכל להכיל את כל עולם התורה לקראת זמן אלול.
תספר לנו איך עושים דבר כזה.
אז לא נקדים את המאוחר, אבל יש עבודה אינטנסיבית בכל המישורים.
מה אתה עושה? איך אתה מכניס את כל הישיבות חזרה לקמפוסים של הישיבות, למתחמים של הישיבות, מכניס את כולם... איך אתה יכול לדעת שאף אחד שם לא מגיע, הוא לא נסע, הוא לא בא להדביק את האחרים בלי לדעת?
אבל בצל, אם אני אספר הכל עכשיו, אז אין לנו מה לספר עוד שבועיים שלוש.
לא, יהיה לנו, כי אנחנו צריכים להתחיל להכין את כולם, איך עובדים, איך עושים, מה עושים?
לאט לאט.
ההורים רוצים אופק, רוצים לדעת שחוזרים באלול הישיבות.
אנחנו בעזרת השם, תהיה בטוח שכל מה שעומד מול עיניים של גדולי ישראל, זה להחזיר את עולם התורה לתלם בצורה מסודרת.
את כולם? ולכן
אנחנו שם.
את כולם?
תראה, המכנה המשותף יהיה רחב ככל שיכול להיות, בוודאי הרבה יותר רחב בצורה משמעותית ממה שהיה עד עכשיו עם הקפסולות, ואנחנו מקווים בעזרת השם שזה ייתן מענה ל...
מה, פיצול הישיבות למתחמים שונים? איך אתה מחזיר את הבחורים כולם בבת אחת בלי שאחד מדביק את
השיבות? אז שוב פעם, זה מוקדם יהיה לדבר על זה, כי יש הרבה עבודה שנעשית ברקע, חבל סתם עכשיו לדבר על זה.
טוב, אני מניח שזה ידרוש מהישיבות גם כן הוצאות כספיות לא פשוטות, נכון?
תראה, זה, כל מתווה כזה שהוא לא איזה זה כמו שקורה, קרתה המציאות עד עכשיו, עד פסח האחרון, כן? אז ברור שתהיה איזושהי מתאמות. אבל הרעיון הוא לאשר משהו שייתן מכנים רחב יותר, בשביל שיוכלו להיכנס הרבה יותר ישיבות, שלא יוכלו לעמוד בזה אולי מבחינה מבנית או דברים אחרים. אבל בוא, תאמין לי שזה יצא לאור, אתה תהיה מהראשון שתדע על זה.
אני לא צריך להיות מהראשונים, המאזינים שלנו רוצים להיות הראשונים לדעת.
זה הכוונה אליך ולמאזינים, זה עוד כוונה.
כן, בהחלט. טוב, רשמנו לעצמנו הדוקטור ציון שלוסברג ממשרד הבריאות, שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה. תודה, כן, מעניין מאוד לאן הם חותרים שם במשרד הבריאות, והמתווה שקיבל את הכינוי מתווה הקפסולות, שאחראים אליו באמת הדוקטור שלוסברג, הרופא מבני ברק, ומנכ״ל עיריית בני ברק שמואל ליטוב, עשו כאן מהלך שבסוף בסוף מתברר שהוא הכי נכון למנוע הדבקות, רואים את זה בכל הישיבות שהלכו לפי המתווה הזה, ועכשיו עובדים על אלו, זה מעניין איך מכניסים את כל או רוב בני הישיבות חזרה לישיבות, הפעם באמת כולם, בלי שנראה פה תופעות של הדבקות. קחו בחשבון שבשביל לבדוק את זה צריך שבועיים הרי של לבדוק שבחור לא נסע, באלף כמובן, ואז כבר מגיעים לאמצע אלול, ואז כמעט כבר ראש השנה, ואופס, שוב פעם בין הזמנים של החגים. אתגר לא פשוט. נמשיך לעקוב, פרסומת עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
תוכנית רשת ביטחון כלכלית של ממשלת ישראל יצאה לדרך והכסף מגיע אליכם. יותר מ-380 אלף עצמאים קיבלו עד 7,500 שקלים מענק לחשבון הבנק שלהם. זהו צעד מיידי ראשון בחבילת סיוע חסרת תקדים שתזרים כסף לעצמאים, לסחירים ולעסקים, לחיזוק הוודאות והביטחון הכלכלי למשך שנה. התוכנית המלאה תפורסם באתר משרד האוצר. מגישים משרד ראש הממשלה, רשות המיסים ומשרד האוצר.
ואני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
אלפים כבר משתתפים, בעריד הספרים בשנתי של עיתון המבשר ועיריית ירושלים. אלפי ספרים מעשרות מכוני הוצאה לאור וחסידויות, מבצעים חסרי תקדים על מגוון ענק של ספרים מההוצאות המובחרות, מחירה סינית, שיעורי חסידות מגדולי המשפיעים שליטה, תחרויות, סיפורים, חידון קליקרים ועוד, והכל בקו טלפון אחד. מתקשרים, מאזינים, מזמינים ומקבלים עד הבית. היריד מתקיים עד מחר בטלפון 07-338-338-33. אני חוזר, 07-338-338-33.
הדלת השקטה שלך מדיע, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים, כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים, ואתם יכולים לבלוט יותר מכולם. בנק הפועלים בשיתוף חברות מובילות בארץ ובעולם במגוון הטבות לקידום העסק שלכם. לכל ההטבות ולעוד כלים חפשו פועלים לעסקים. פועלים איתכם בכל החלטה, כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש של נותן ההטבה.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
נו, איך הצ'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
אמצע שבוע או סופה. הפתעה או ירח דבש. במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:24 במהדורת הבוקר, דיברנו קודם על קורונה, נמשיך תכף גם, וגם כמה נפטרים חרדים בימים האחרונים, בבני ברק, בירושלים, בפתח תקווה, כן, מצב לא פשוט. איתנו שניים עכשיו, איתי גדסי ואבי גרינצייק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
איתי, ככה, השמות של הנפטרים החרדים מונחים מולך בשלוף?
לא.
לא, לא. טוב, ננסה עומת לרכז את כל השמות האלה. על מה נדבר?
אני חושב על יפעת שאשא ביטון, זה הדבר שאמור לקרות היום.
בסדר, נו. מה, אבל אתה יודע מה, זה מעיד קצת על כמה הממשלה הזו מצליחה לקדם דברים, אפילו כלום היא לא מצליחה.
על הממשלה ועל עצם מעמדו של נתניהו, איפה הוא נמצא היום, ברגע שגם בני גנץ שותפו, בן אדם שאמור ללכת איתו לפי ההסכם הקואליציוני, ואם נתניהו מחליט להדיח, אז הוא אמור גם לתמוך בדבר הזה, אומר, לא, אנחנו לא תומכים בהדחה הזאת, אני אפעל על מנת שהיא לא תודח. אז זה כבר אומר לנו משהו, וזה עובר בערך תוכנית המענקים של נתניהו, שגם היא אמורה לעלות היום בישיבת הממשלה, ואני בספק אם היא תצא כמו שהיא נכנסה, כמו שנתניהו הציג אותה ביום רביעי, חמישי, בגלל שגם בנושא הזה לכחול לבן יש מה לומר, הם מקבלים דווקא את עמדתו של הפקיד, של ראש אגף התקציבים, נגד עמדתו של ראש הממשלה נתניהו, ויבקשו לשנות את זה, אז הרי לך קבוצה של אנשים שבאמת רואה את נתניהו במצב לא כל כך טוב ומנצל את הדבר של הגדולה, איך זה ייגמר? האם זה
אבי גרינצייג, אנחנו רואים את נתניהו בתקופת הדמדומים שלו?
תראי, אומרים את זה עליו כל כך הרבה פעמים. בוא נתחיל רגע עם הסיפור של שש ביטון. הרי נתניהו כבר מורגל, נראה לי, כל קדנציה בעשור האחרון יש לו לפחות חבר כנסת או שתיים, אפילו שלושה בליכוד, שעושים לו צרות מבית. זה היה אורן חזן בזמנו ויהודה גליק, וכל מיני, כל אחד עם השיגונות שלו והדרישות שלו והצרות. וגם, אגב, גם דברים כאלה של חברי כנסת שהצביעו בוועדות או רצו להצביע בוועדות שהם ייצגו את הליכוד בצורה סותרת עמדת המפלגה, גם היו כבר פעם אחת הדיחו את קיש מאיזושהי ועדה שהוא היה חבר בה, ופעם אחת את שירן השכל. הדברים האלה היו מאז ומעולם. בוא לא נשכח גם ששאשא ביטון היא לא בדיוק חלק מבשרו של הליכוד, היא אפילו עדיין רשומה היחידה שעדיין רשומה על סיעת כולנו, בגלל כל מיני חישובים של תקצוב. אז לא מאוד מפתיע. יכול להיות שהיא עושה את החשבון, שהיא משוכנעת שכעת נתניהו חלש, ואולי זה זמן מבחינתה לנסות לשחות, אתה יודע, להבטחה לעתיד או דברים כאלה. בינתיים נראה שנתניהו החליט שהוא ילמד את הלקח ויחתוך את הסיפור הזה כדי למנוע גם מאחרים לעשות דברים כאלה. הסיפור האמיתי זה הסיפור של הממשלה הפריטטית, של המצב של גנץ פה, זה כל הזמן הסרט שיחזיק. כל דיון שיהיה בעתיד על היציבות של הממשלה יהיה תלוי במצבו של גנץ בסקרים ובתחושה שלו שהאם יש לו מה לחפש בבחירות כעת.
לא רק הוא, גם נתניהו פועל לפי מה מצב בסקרים כל הזמן, כל השנים, במיוחד בתקופה הזו.
נכון, אבל נתניהו גם בסקרים הכי גרועים לא נופל מהמצב שיש לו כרגע. זאת אומרת, קצת פחות, לכל היותר במצב הכי גרוע הוא מקבל קצת פחות מ-60 לגוש הימין ו-30 וכמה מנדטים לליכוד. גנץ נמצא בקרב הישרדות. גנץ בחלק מהסקרים נמצא כבר על חד ספרתי, ואתה יודע, אם זה משיך בקצב הזה, עוד ייכנס לאוברדרפט של מנדטים. אז גנץ צריך לדעת שאם הוא הולך לבחירות, הוא לפחות ממצב את עצמו כאיזה סוג של אלטרנטיבה שלא נופלת מלפיד לתוך העניין.
איתי.
כן, אני חושב שאם הולכים לבחירות, אז באמת יש להסתכל על המצב היום, בעצם מה האלטרנטיבה. אז בעוד שבשמאל מרכז יש אלטרנטיבה לגנץ, יש את יאיר לפיד, בימין אין אלטרנטיבה, חוץ מנפתלי בנט שנמצא, ודי עולה, אתה יודע, אבל עדיין הוא לא נמצא על איזה 20 מנדטים, הוא עולה מ-8 ל-10, אתה מבין, זה הסדר גודל, ואין אלטרנטיבה, לכן נתניהו מקבל מספר גבוה של מנדטים, 35 מנדטים, תלוי באיזה יום, בין 30 ל-40, כמו שאמר אבי, אבל בסוף, תראה, בסוף יש כאן ממשלה, אנחנו רואים את שלל הפיצוצים בכל נושא.
אז זהו, אבל ממשלה עם פיצוץ, בדיוק, זאת לא ממשלה, זאת ממשלת שיתוק, שלא מצליחה לקדם דבר, יש לה, היא אמורה לנהל עכשיו אירוע גדול מאוד, שאף אחד לא מצליח לנהל אותו, אף אחד לא צריך להוביל איזשהו מתווה ש...
יש פה בעיה, בצלאל, יש פה בעיה יותר מוכר, אף אחד גם לא יודע לנהל אותו, כי באמת אין לאף אחד מושג. זה לא, אתה יודע, שיש איזה פתרון קסם שרק מחכים שיבצעו אותו. כל מדינה יש... בעולם מתפתחת פה בדרך
כן, אחרת. כן, אבל כל מדינה בעולם מנהלת את האירוע הזה בצורה מושכלת, עם חוקרים אפידמיולוגיים, בכמויות, מה שאין כאן, עם משמעת של הציבור, מה שכאן אין, אי אפשר להשים את הממשלה כל כך שבגללה, שהציבור לא ממושמע על הכל, אבל עדיין זו תוצאה של ממשלה של שיתוק, שלא מצליחה להוביל מהלך אחד כדי שיוביל אותנו למקום מפתחים.
לא, תשמע, אבל זה אפילו בדברים הקטנים. תראים, באים לעשות מענק, אז אומרים לו, אל תתנו רוחבי לכולם, תעשו דיפרנציאלי, שיהיה כך וכך. באים לעשות כל דבר בעצם שהממשלה הזאת רוצה לעשות, יש כאן מחלוקת. אני להערכתי, הסיבוב האחרון הזה נועד על מנת שנתניהו יעביר לגנץ את הסמכויות של הקורונה למשרד הביטחון, כי הדבר הזה ראינו שגנץ באמת מבקש מנתניהו כל כך הרבה פעמים ולא מקבל. אם הוא יעשה את זה, אז אני חושב שבעצם לשם בן גנץ מכוון. תן לי איזה משהו, תן לי איזה סמכות, ותן לי להתקדם משם.
אני חולק עליך, לדעתי אף אחד לא רוצה את הסמכויות האלה. בוא נגיד את האמת.
אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, אף אחד לא רוצה להיות האדם שבסוערי. בסוף כולם מסתכלים על ועדת החקירה שתוקם כאן בשנה הבאה.
על ועדת החקירה ועל התדמית שלהם. כי עוד פעם, הבחירות יכולות להיות בפתח בכל רגע, ואם הם יגיעו בנקודת C באיזשהו גל שלישי או רביעי חלילה, אז אף אחד לא רוצה להיות בפסגה של הדבר הזה. אני לא חושב שגנץ ברצינות דורש את הסמכויות, כמו שאדלשטיין לא מאוד רצה את משרד הבריאות. אף אחד לא באמת רוצה להתעסק בזה, וגם בנט לדעתי, אם הוא היה חושש שבאמת ראש הממשלה ייתן לו את הסמכויות, לא היה דורש אותם בכזה, בקולי קולות.
טוב, בוא נדבר על מה שהיה בלילה, על ההפגנות של אנרכיסטים מהשמאל, והתקשורת שחוגגת על זה כאילו כל המדינה באיזשהו סוג של מחאה, כשמדובר בסך הכל באיזשהו קומץ, לא קומץ, כמה מאות, אבל יוצא מפורפורציות מצד אחד. מצד שני, משהו כאן קורה כי גם השמאלנים שיצאו פה ושם למחאות, הלכו למחאות שקטות, שלטים, פה כבר גולש לאלימות, עשרות עצורים. מה קורה כאן?
תשמע, אני אגיד לך משהו, שהנושא של אלימות תמיד היה איזשהו סף שהשמאל, לפחות פומבית, כל הזמן לא רק תקף, אלא היה ברור שלשם לא מגיעים, וזה נחצה. אני חושב שזה מלמד על ייאוש, על הרבה ייאוש מבחינתם, בנושא של להגיע לשלטון בחלק הדמוקרטי של המדינה. אני לא מדבר כמובן על מערכת המשפט או על התקשורת, אבל הם מבינים כנראה, הם מפנימים אחרי המעבר של גנץ, הם די מפנימים שאין הרבה סיכוי שבקרוב השמאל ישלוט פה, יהיה פה ראש ממשלה מהשמאל, וזה מתסכל, ואני יכול להבין שזה מתסכל, ולכן אתה יודע, מנסים כל דרך, אם זה המשפט ואם זה הפגנות ואם זה התפרעות, והדבר היחיד שבאמת התיק לי מכל הסיפור הזה, והאיפה ואיפה של המשטרה, כי הרי ברור לכולנו שאם הייתה שם הפגנה חרדית, אז היה נראה אחרת לגמרי לגמרי.
טוב, חרדים לא היו ככה מתנהגים, אבל אם הייתה הפגנה חרדית, נכון, המשטרה הייתה מתנהגת אחרת, הרבה פחות מאופק מאתמול.
וראינו את זה, שזה מה שקרה באמת, שהמשטרה פיזרה הפגנות חרדיות ולא מפזרת את ההפגנה הזאת, אבל לא דבר, אני רוצה להוסיף על מה שאבי אמר, אנחנו כבר התבלבלנו מרוב כל ההפגנות האלה, דגלים שחורים, עצמאים, כל היום אנשים יוצאים להפגין, זה כבר נראה בסוף שאנשים אין להם כבר, אתה יודע, אין עסקים, הרי חלק מהם עצמאים וזה, אז אין
כלום. יש עסקים, בואו, יש עסקים והרבה עסקים.
חלק אולי מהעסקים שלא עובדים, אולי חלק
זה... ברור שיש כאלה שלא עובדים, רגע, ברור שיש כאלה שלא עובדים ושבמצב כלכלי לא פשוט, אני לא מתעלם מזה, והם אלה שגם יוצאים להפגין, אבל בואו, עושים את זה כאילו הכל שחור, לא הכל שחור. לא הכל דגלים שחורים.
אני רק בא לומר שכנראה יש כאלו שמחפשים תעסוקה, ולכן הם גם דואגים לחופש ההפגנה, גם במקרים של קורונה חריפה וסגרים מרחובות, כי אומרים, יאללה, לפחות שם אפשר לצאת, ככה זה נראה.
צריך לשים לב עוד איזה פרט פה במחאה הזאת, בחלק הכלכלי, אני לא מדבר כעת על מחאות בלפור, מה שנקרא. הרי מה לא ברור מה הם רוצים גם? בהתחלה צעקו כולם שצריך לחלק כסף לכל משפחה. עכשיו שמחלקים כסף למשפחה, אז לא, אז תחלקו כסף בצורה יותר רק לעניים. זה לא עובד ככה. יש, בשתי מילים אני אסביר מה, 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 מה הכיוון של נתניהו בדברים האלה. יש שני סוגים של כסף, כשממשלה רוצה להזרים למשק און. דרך אחת נקראת כסף טיפש, ודרך השנייה קוראים כסף חכם. הכסף הטיפש הוא חלוקה, הוא מה שיש עכשיו, מחלקים לכל משפחה איזשהו סכום, רק בשביל להניע את המשק מיד. זה נקרא כסף טיפש ויעיל. והכסף החכם זה יותר הכסף לטווח רחוק, מה שנותנים לעסקים, כל מיני הלוואות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, במשבר מהסוג הזה, צריך לשלב את שתי הצורות האלה של חלוקת כסף, כי אתה צריך להניע את הצריכה גם מהצד של הצרכנים, של אנשים שיצאו לקנות יותר, וגם מהצד של העסקים שיפעילו ושיחזיקו עובדים וכו'. השילוב הזה יהיה כל הזמן, אנחנו נראות אותו בשנה הקרובה כל הזמן, לכן המחאות גם לא ברורות. אתם רוצים כסף לכל אחד, קיבלתם, אתם רוצים כסף לכל אחד.
אבי, אני רואה איזושהי מחאה חרדית גם הבוקר בעמודי על כך שכסף טיפש לא נותנים לחרדים, אלא עוצרים אותו בשלושה ילדים. אולי תסביר למה אי אפשר לתת גם על 10 ילדים לתת את המדרג הזה.
קודם כל, אני מבין שזה כל ילד נוסף מקבל כן את ה-750 שקל לנפש, זה כן...
לא, 3,000 שקל
מקסימום, לא משנה כמה ילדים יש.
רגע, צריך להבין משהו, 2,000 ו-3,000 זה יותר מה-750 לנפש, אבל אני מבין שמעבר לזה 750 לכל אדם, בלי קשר למספר ילדים או לפתור.
לא. יש לכל אדם, מי שמעל 18 מקבל 750.
ואם הוא לא נשוי, כמובן. אם הוא נשוי, לפי מספר הילדים?
3,000 זה מקסימום.
אז אוקיי, אז צריך לבדוק, אז הח"כים החרדים יצטרכו להיאבק על זה, כמו שגנץ נאבק על העשירונים, אבל זה לפחות יהיה מאבק עם גיון.
לכן התוכנית של דרעי היא הכי הגיונית, לתת למי שנמצא במצב סוציו-אקונומי נמוך, ואפשר לדעת מי הם האנשים האלה.
זה גם וגם, אבל זה מצב סוציו-אקונומי, זה אנשים מסוימים.
וזה יש תמיד בעיה בירוקרטית. כשאתה מתחיל לחלק לחלק מהאוכלוסייה כן ולחלק לא, אז מתחיל לקחת שבוע ושבועיים, ואז הפקידים יכולים לתקוע רגליים. כי אל תגבשו את הקריטריון, ואין להם את
הדוחות. טוב, ולא דיברנו באמת על הפקידים שתוקעים מסמרים בגלגלים בלי סוף, בלי סוף. לא יומן איך ממשלה לא מצליחה לנהל.
שאול מרידור, יושב ראש אגף תקציבים, הוא במובהק עכשיו, לא יודע אם איש שמאל, אבל מזוהה יותר עם כחול לבן. נתניהו רצה, כבר בתחילת הדרך, די דרש לשר קאץ לנסות להדיח אותו, או למתן את ההשפעה שלו. קאץ פעל בדיוק הפוך, וכרגע זה הולך לראש בראש.
בהחלט, קצת חבל שהפקידים מנהלים פה את העסק ולא הממשלה. אבי גרינצייג ואיתי גדסי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו לקריית יערים, ראש המועצה, הרב יצחק גרביץ, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
איך זה להעביר את שבת קודש בלשכתך?
לא, שבת דווקא הייתי בבידוד בחדר משרד הבית, מלפנות בוקר אני נמצא במשרד.
זהו, אז נאמר, אתה בבידוד, כי נחשפת לחולה מאומת, ומנהל את האירוע הזה מהבידוד, ועובר על קריית יערים מה שעובר על כל הארץ. שוב פעם, הגל השני, וקצת קשה להשתלט עליו.
כן, משהו כזה. אנחנו חושבים שפה יש איזשהו הבדל, בכל זאת, מכל הארץ, כי התושבים כאן מתורגלים מהגל הקודם, והמשמעת פה הרבה הרבה בחזקה, והאחריות שהתושבים לוקחים היא... היא שונה ממקומות אחרים. אני עוקב גם כן מה שקורה במקומות אחרים, אבל כאן כמעט שאין הדבקה במרחב הציבורי, לא בבתי כנסת, לא במקולות, לא בגנים, לא בבתי ספר. יש כמעט כל החולים, זה אנשים שהגיעו מירושלים או מבני ברק, ממקומות עבודה.
שיצאו עבודה, לימודים, בדיוק.
כן, ונהיה הדבקה מועטה בגנים ובכמה מקומות, אבל כשאנחנו מנתחים את ההדבקה כאן, היא כולה מגיעה מבחוץ, ולכן אנחנו עושים קמפיין ענק, לבקש מהתושבים להישאר כאן, גם מקומות עבודה, גם לימודים.
מה, שלא ילכו לעבוד ולא ילכו ללמוד?
מוצאים להם פתרונות כאן ביישוב. ולמשל, אם אתה רוצה לדעת, אז מחברת סופרבוס מדווחים לי שמאז שהקמפיין עלה יש ירידה חדה מאוד של כאלה שיוצאים מהיישוב, ואני מאוד שמח על כך, כי אנשים לוקחים את האחריות ומבינים שזה ההשתדלות המינימלית שעלינו לעשות למנוע את ההדבקה.
דיבר איתך בני גנץ, שר הביטחון, ביום חמישי, נכון? רביעי חמישי?
יום חמישי, כן.
מה הוא נותן לקריית יערים? ככה עובר, אני רואה רשות, כל אלה שנמצאים במוקד הגידול בתחלואה.
הוא קדם לשיחה הזאת ישיבה, שנעשתה כמובן בזום עם היועץ שלו. מי שסידר את העניין זה השרה ינקלביץ', שהיא הכניסה אותו פה לתמונה, וביקשה את העזרה, והם נותנים לנו סיוע. בוא נתחיל מהדבר הפשוט, ויותר פשוט כסף. אנחנו צריכים פה הרבה עזרה כדי לעשות את הפעולות שלנו, למנוע ההתפשטות, והייתה ישיבה תכליתית עם היועץ של השר ועוד כמה גופי ממשלה שהוא כינס לישיבה הזאת, ואוי מר ואוי זה כמו שאומרים, העניינים תקתקו מהר ומאוד שמח וצריך להודות על כך.
מה עושים בפועל? אוקיי, יש לך תקציב עכשיו, מה אתה עושה? מה אתה עושה שיכול בעצם לעשות כל ראש רשות אחר כדי להתגבר על זה? קיבלת עכשיו מיליון שקל למשל, מה אתה עושה עם זה? נותן לאנשים במקום שילכו לעבודה? הרי לא. מה?
אוקיי, הדבר הפשוט, אין חיסון ואין תרופה. הדבר היחיד שיש לעשות, שעשו את זה גם במאות שנים אחורה, כשיש מגיפה פשוט להתכנס כל אחד למקומו. עכשיו, בשביל להשאיר אנשים בבית, זה הכי קל להגיד להם, תלכו הביתה ואל תלכו לעבוד, אבל מה עושים איתם בבית? בשביל לעזור לאנשים להישאר בבית, צריך להשקיע המון המון כסף, א', בשביל להשאיר אותם בבית, ולעשות קמפיין נקודתי ונכון, וב', בשביל לעזור להם להישאר בבית, וזה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו משקיעים הרבה מאוד...
אבל מזכורת אתה לא יכול לתת להם במקום העבודה, כמובן.
לא, אני לא נכנס לכאן, כן. אבל אנחנו כן הקמנו פה קרן ליואב עזרה לאנשים שנכנסו למצוקה בגלל שיצאו לחלט וכן הלאה, והיה לנו כמה גלים של סיוע, ואנחנו גם כן יודעים שזה יכול למשך זמן, ואנחנו מתרגלים כעת לתת החגים.
טוב, אבל נאמר, מקום קטן לא חוכמה, כי מקום קטן אתה יכול, כולם מכירים את כולם, כולם יודעים מי צריך עזרה, מה שלא קורה במקומות גדולים, שלא כולם מכירים את כולם, ואז המשבר יותר גדול, אז זה היתרון של הקוטנו של היישוב. לא,
אני לא חושב שזה נכון, כי מה שאפשר לעשות פה עם 50 מתנדבים, אפשר לעשות בערים גדולות יותר עם 500, זה ממש לא משנה. את כל כך אפילו את ירושלים, שהיא קרוב למיליון איש, מחלקים את העיר, את העיר לרובעים, כל רובע המנהל השכונתי שלו יכול להתארגן, יש מטה שיושב בעירייה ומתפעל את זה, זה ממש לא נכון. מה שעושים כאן אפשר לעשות בכל מקום, אני בטוח בכך.
בקיצור, צריך פרויקטור טוב בכל יישוב, בכל שכונה, בכל מקום, רק ככה אפשר להתגבר על זה. ואני חושב שבציבור החרדי, מכיוון שאנחנו ציבור הרבה יותר מסודר, מבחינת קהילות, מבחינת חסד, קופות צדקה וכולי, הרבה יותר קל לנהל את האירוע הזה מאשר בכל המגזרים האחרים. אבל בינתיים אנחנו רואים את המספרים, המספרים הולכים וגדלים גם בציבור החרדי. זאת אומרת שבסוף בסוף, רק המשמעת הציבורית של כולם,
עד כמה שאפשר. זה הנושא, אני חושב שלכם יש מקום מאוד...
להישאר בבית? לא לצאת מהבית? לא ללכת לשום מקום?
כמה שאפשר להישאר בבית, כן, לצאת רק ממש, הכי, אין מה לעשות. אין מה לעשות. בשביל לחתוך את ההתפשטות הזאת, צריך כל אחד להיות מקומו. אין חיסונים, אין תרופות, אין כלום. כרגע זה המצב, כמה שאפשר. זה כמובן לא ריאלי לקרוא את העולם, אבל כמה שאפשר, מי שלא חייב לצאת, פשוט יישאר בבית. אני חושב שזה, אני לא מחדש פה כלום, אבל אלא...
לא, ודאי.
כולם הבנו את זה.
היי, טוב, שם יעזור, שיהיו בשרות טובות, שתמשיך לנהל את העסק הזה גם מחדר הבידוד. אתה מרגיש טוב, הכל בסדר?
כן, ברוך השם, הכל בסדר.
כן, בעזרת השם. ראש מועצת קריית יערים, טלסטון, הרב יצחק רביץ, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. אז נתוני הערים השונות, ככה עדכון של אגף המודיעין, הבוקר הזה, בני ברק בצמרת הרשימה, עם למעלה מ-900 חולים רק בשבוע האחרון, ביתר עילית עם 500, ככה אני עובר ליישובים החרדים, בית שמש עם 330, ירושלים, לא רק החרדית, אבל בירושלים בכלל, מוגדרת כיישוב אדום עם 1,700 נדבקים בשבוע האחרון, אלעד 138, רכסים 45, גבעת זאב 60, קריית מלאכי 82, מודיעין עילית 204 נדבקים בשבוע האחרון, וכן הלאה וכן הלאה. שמרו על עצמכם, אל תלכו למקומות שלא צריך ללכת בתקופה הזו, עדיף להישאר בבית. ומה שמעניין ככל שחולף הזמן, רואים מקומות קטנים, יישובים קטנים מאוד, שפתאום גל של הדבקה במקומות האלה, וזה מטריד, המקומות הקטנים, המושבים, הכפרים, היו קצת די מחוץ לתמונה, כך זה נראה, ונחזור חזרה לבני ברק, אז בני ברק שוב מגיע למספר מאוד 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 גבוה, הבוקר הזה, שימו לב ממש להיזהר מסביב, אחוז הבדיקות החיוביות בשבוע האחרון בבני ברק הוא 17 מכלל אלה שנבדקו, שזה מטריד, 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 ונקווה שיהיו בשורות טובות. נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך. ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חי.
אני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
התעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת
איתן. בשורה משמחת לציבור, ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
זה לא קרנבל של פעם בשנה, זה קרנבל של פעם בעשור. קרנבל החשמל של עלם חוגג 10 שנים. הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות. אז הזדמנות כזו לא מפספסים סתם. נהנים מקרנבל החשמל בסניפים ובאתר עלם.
כפוף לתקנון.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקרון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 058-568-5252 058-568-5252.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה. לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, לאחר שיחה מצילת חיים עם תלמיד הסובל ממצוקה בעקבות חוויית בידוד.
כן, גם יוסף התקדם לתואר שני בייעוץ חינוכי במבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רק לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
שימו לב, פרמיד סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק ב3 שקלים. לדוגמה, 12 תבניות אלומיניום שבמבצע רק ב3 שקלים. כן, 30 פריטים ב3 שקלים. אז רוצו עכשיו לפרמיד סטור. המבצע בכל סניפי הרשת.
שימו לב, שימו לב. הצטרפות למבצע הקיץ של מי עדן עלולה לגרום לשתייה מרובה של מים מינרלים טבעיים ואיכותיים. דבר שעלול להיות בריא בקטע מוגזם ומרענן של וואו!
מבצע קיץ במי עדן. מצטרפים עכשיו ומקבלים 3 חודשים חינם על קדי המים ללא התחייבות. ו72 בקבוקים אישיים חצי ליטר מתנה. להצטרפות חייגו. כוכבית 2929. מי עדן. כפוף התקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48, אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אוריאל בוסו. שלום, בוקר טוב. חבר הכנסת בוסו, משס, איתנו? איתנו? שומע אותנו? לא, לא שומעים אותו בשידור. ננסה שוב. טוב, נסו לחייג אליו שוב, ננסה להבין כמה דברים שרצינו לדעת הבוקר הזה. הזכרנו מקודם את הנפטרים של סוף השבוע, כמה וכמה נפטרים חרדים, אחד מהם הוא הרב אברהם מרדכי סנקביץ', זכרונו לברכה, מחסידי גור בבני ברק, שנפטר בגיל 66, בשבת נפטר גם כן הרב אוברלנדר, הרב משה יוסף אוברלנדר זצ"ל, מהעסקנים בבלז, שנפטר בגיל 60, נפטרה בפתח תקווה גם כן גננת מפורסמת, הגברת שלווה זלפריינד, עליה השלום, נפטרה מהקורונה בגיל 64. איתנו חבר הכנסת אוריאל בוסו?
שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. איפה אנחנו תופסים אותך?
אני בסיור של ועדת חוץ וביטחון במרכז השליטה, מרכז הבריאות ברמלה. לפני שאנחנו גומרים ולהצביע על האיכונים של השבק, אני לבקשתי, ועדה הגיעה לסיור בשביל ללמוד מקרוב על המענה שיהיה ועל השיתוף של משרד הבריאות בנושא.
בעצם כל האירוע הזה מתנהל משם, מהחמל של פיקוד העורף ברמלה?
פיקוד העורף פה תגבר כמובן במענה בשביל שאנשים כשמתקשרים, לא בדיוק העיקולים של השבק מפה, אלא המענה, המעטפת של...
לא, ברור, אדם מקבל הודעה שהשבק זיהה שהוא היה ליד חולה מאומת, אז הוא מקבל הודעה.
הוא מתקשר, ומפה נתנו תגבור של עוד 150 חיילים. באנו לעמוד בקרוב ולראות את המקצועיות שלהם, האם מענה נכון, ואם זה באמת משחרר את האנשים כשיש פה טעויות. בשביל זה אנחנו נמצאים פה.
אוקיי, במאמר המוסגר, עד לפני שבוע ישב שם אדם חרדי, שניהל את האירוע הזה מהצד החרדי, במקרה, ואין קשר, הוא אחיך, יהודה אבידן, אבל אף אחד לא נכנס לנעליים האלה, עד לרגע זה, נכון?
יהודה אבידן היה במשלט מלונות, יש פה שתי...
כן, אבל עדיין, מה שהוא עשה בתחום הזה לעזור לכל כך הרבה אנשים, די ניהל את הסיפור החרדי במשלט הזה של פיקוד העורף, אבל אף אחד לא נכנס במקומו, למה?
כי צריך להבין שלנהל את האירוע זה לא רק לנהל את הנושא של הפינוי למלוניות. יש מעטפת שלמה שצריך לנהל את האירוע, ושמענו כבר, ואני חושב שזרשנו מספיק בנושא הזה, למה באמת השר ידרי בשלב זה לא מנהל את האירוע כמו שלפני כן הוא ניהל, ולכן יהודה אבידן שהתקים לבקשת יושב השתנוע, וגם גם השר דרי התקים לבקשת פיקוד העורף, לנדב אותו לשבועיים, כי הוא הבין שהנושא הזה לא הולך להיפטר ולתת חומרים אקמול, או זה למרות שזה היה חיוני וכולם יודעים, אבל זה כנראה שיש כאן מערכת שיקולים כוללת.
טוב, אני מסתכל על זה כלחוסר אחריות, סליחה שאני אומר את זה, שלא מכניסים מישהו אחר במקום, כי בסוף אנשים צריכים מענה, צריכים עזרה, וכשצריך להתמודד עם הבירוקרטיה של כל המערכות, משרד הבריאות, פיקוד העורף, הכל, בסוף כשאין מענה, הציבור ירגיש את זה מהר מאוד. תגיד, מה דעתך על תוכנית המענקים של הממשלה? צריך לתת את הסכומים האלה?
אני, מראש אני אומר לך, אוריאל בוסו, חבר כנסת, לא צריך לקבל תוספת מענק, וזה אבסורד, זה אחד מהאבסורדים. אבל אני אתן לך דוגמה להודעה שקיבלתי ביום חמישי, מאדם מצוין, הוא אומר לי, תקשיב, אני יש לי מסגרת של 5,000 שקל, חרגתי מהמסגרת בו ל-2,000 שקל, זה התוכנית של משרד האוצר, כשאני אקבל את הכסף, המינוס זה סך הכל יתיישר יותר, אין לי שום מענה. התקשרתי כמובן עם משרד האוצר, ביררתי דרך הדרג הגבוה, האם יש לכם מענה לכסף שאתם נותנים? נגיד שהחלטתם לתת, יגיע לאזרח, הבנתי שאין שום עיגון לכסף הזה, הגשתי שאילתה דחופה לשר האוצר, שאני מקווה שיתדון מחר בכנסת.
מה אתה למד לפחות... מזה?
אני למד מזה שלא ספק, התוכנית של השר דרעי, תוכנית אפקטיבית, נכונה, יעילה.
אבל אתה יודע מי התקע אותה? אתה יודע מי התקע את התוכנית שלו? הפקידים? הפקידים שלא אוהבים תוכניות דיפרנציאליות כאלה, לא יאהבו את זה, יתקעו את זה, ועד שמישהו יראה את הכסף, פה הקורונה תהיה רחוק מאיתנו.
תקשיב, הציבור צריך להבין שהמערכת, המלחמה עם הפקידים, זה לא מה שראית ראש הממשלה עם הממונה על השכר ועם שאול מרידור. אנחנו, המלחמה היא, אני אתן לך משפט דוגמה של פקיד באוצר, שהוא טענות וטענות למה לתקוע את התוכנית של השר דרעי, הוא אמר משפט שזה מראה ליתוק.
אגב, לא רק את התוכנית של דרעי, רגע, לא רק את התוכנית של דרעי תוקים, כל מה שהממשלה הזו רוצה להזיז תוקים כאן, אין תקציב לשום דבר, כמעט הכל.
בסוף בסוף התקציב של הממשלה מגיע ל-150 מיליארד, אבל תכף דוגמה על התוכנית של השר דרעי, אחד הפקידים בסוף אמר, אבל אם ניתן להם תוכנית, הרי פה מדבר על תוכנית של שנה שלמה שיתנו כסף ל-150 אלף בתי אב שיש להם זכאות ונכונה, הוא אומר, אבל אם יקבלו משכורת כל חודש, הם יתרגלו לא לעבוד. אתם מבין את המשמעות, אנשים שאין להם אפשרות כרגע לא לקבל פילנטרופיה, אנשים שאין להם גם כן חל"ת, ואין להם, הם לא שכירים, לא עצמאים, אנשים באמת שנמצאים בדרגה התחתונה, שקופים האמיתיים. שיתן להם כל חודש שוברים לאוכל, לא כסף בשביל לקנות בזה מותרות, הם יתרגלו לא לעבוד. זה מראה ניתוק, ובשביל זה אנחנו נמצאים שם, ותנועת ש"ס שראש התנועה הוכיח, שלולא זה כל התוכנית המענקית לא עוברת, ומישהו הבין והתעשת בדקה האחרונה, זה עבר בוועדת הכספים, ואני מאמין שבסוף זה כן יצא לביצוע, לפחות תוכנית של השר דרעי, מה הלאה, שאני אעזור.
כן, בהחלט. טוב, בזמן הקצר שנותר לנו, הזכרתי ככה בתחילת, עוד לפני הרעיון, את נפטרי השבת האחרונה, סוף השבוע, אז תושבת פתח תקווה, שהלכה לעולמה מהקורונה, לא נספיק להרחיב. גננת מפורסמת בעיר, נכון?
כן, אני יאמר משהו אחד, אתה יודע, ביקורת על הציבור שלנו. הייתי השבת במירון, הלכתי להתפלל מנחה בצהריים בשבת, הזדעזעתי, מאות אנשים בתוך הציון, פרצו את המתחם והעיפו את המאבטחים שניסו לתת להם 10-10, 90% ללא מסכות ולא כלום, ולא נשאל את עצמנו, למה אחר כך סוגרים לנו ולמה הכל, זה פשוט לא אחראי, ואני קורא לציבור להיות אחראים, זה לא סיפורים, סיפורי בדים, זה פשוט...
חבל שאתה זורק את המשפט הזה בסוף, היינו מרחיבים על זה, כי הנושא הזה הוא חשוב. חבר הכנסת אוריאל בוסו, חבר ועדת החוץ והביטחון, תודה, שיהיה בוקר טוב.
שבוע טוב, שלום שלום.
שימו לב למשפט האחרון על מירון, כן, ככה זה נראה. תודה לצוות שלנו, ותודה לכם שהייתם איתנו, נשתמע כאן מחר, בעזרת השם, בוקר טוב.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. מקומות אחרונים לסדנה מתחילה ברביעי הקרוב. מהרי להירשם. 03-773-2000, ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. חודשיים ראשונים בחצי מחיר. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-2234.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
מבצע קיץ במי עדן. מצטרפים עכשיו ומקבלים 3 חודשים חינם על קדי המים ללא התחייבות. ו72 בקבוקים אישיים חצי ליטר מתנה. להצטרפות חייגו. כוכבית 2929. מי עדן. כפוף התקנון.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות, להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
חדש ובלעדי וחכם בטורנדו. סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ, בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
פסק זמן או מסיבה, יום חשוב או בלי סיבה, במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
נפיחות, כבדות, אינוחות, ג'אודופילוס, פרוביוטיקה בטכנולוגיה מתקדמת. אלטמן.
היי, אנקוש, איפה אתה? אתה בחול?
לא בחול, אני בארץ.
אמריקה?
איזה אמריקה? המשביר לצרכן.
המשביר לצרכן?
אתה לא תאמין, איזה מבצעים, איזה הנחות. תשמע, תורה חס על ממונם של ישראל.
אנקוש? ינקוש.
על כל קנייה, מ-299 שקלים מסובבים את מכונת המזל. יכולים לזכות בטבעת יעלום, שעון אופנה, גיפט קארד ועוד. כל סיבוב זוכה. וגם 50% הנחה על מגוון פריטים שבמבצע למועדון. כפוף לתקנון.
ינקוש? ינקוש.
הילד קם בבוקר, נוטל ידיים, אומר מודה אני, מתפלל ואומר קריאת שמע. רבבות ילדי קרן ההסעות לא היו מתחילים כך את הבוקר אם לא הייתה הסעה שתיקח אותם כל יום ללמוד תורה בחינוך תורני. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם תזכו לילדים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מניין החולים בקורונה בישראל